כן, שלוש שורות לפני סוף העמודה הימנית, וכבר אמרו. כן, אנחנו עסוקים, כן, בדיבר הרביעי, הלא הוא העוסק ביום השבת. וכבר אמרו, אז אנחנו כאן דנים במושג השביתה. מה פירוש הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא שובט, שהקדוש ברוך הוא נח, וכי הוא עייף חס וחלילה? אז התשובה של המהר"ל הייתה שעל פי מקורות, גם מהמחילתא נדמה לי, על כל פנים, מביאים כמה מקורות, לא מבראשית רבה, שזה ביחס למקבל. כלומר, המקבל, ברגע שהוא רואה הפסקת פעולה אלוהית, מבחינתו זה נקרא מנוחה. כן? והוא הסביר גם עוד יותר בעומק, שהכוונה, וינח, מהמובן של להניח. להניח למישהו אחר. כלומר, כאילו שכתוב בדגש, וינח. ביום השביעי, כאילו שהוא הניח לעולם לעצמו. כלומר, יום השביעי הוא יצירת האוטונומיה של העולם. עד כאן מובן?
זה קצת המשמעות
ששאומרים
להניח ברכה אל ביתך?
לא, זה בדיוק ההפך. להניח ברכה אל ביתך, הכוונה שהוא שם ברכה. להניח, הכוונה, תהנח לי, תעזוב אותי. וינח ביום השביעי זה משהו, הוא עזב, כי הוא יכול לשחרר ביום השביעי את עולמו. האם הוא חזר אחרי זה, אחרי מה? אחרי יום השביעי אתה מתכוון. כשיגמר היום השביעי, אז נדבר. בינתיים הוא עוד לא נגמר. כן, הרי צריך אולי להזכיר, איזה יום עכשיו? יום השביעי, כן? כמה זמן כבר נמשך היום השביעי הזה? אלפי שנים. מה פתאום? סליחה, כבודו נראה לי אומר דברים שאינם תואמים למעלת שכלו. הרי אנחנו מדברים על זה שכתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד בסיומו של יום הראשון, נכון? בסיומו של יום השני ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. וכן שלישי, רביעי, חמישי, בסיומו של היום השישי נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך כתוב, ויחל אלוהים ביום השני מלאכתו אשר עשה, כי בו שעד מלאכתו מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אמת או לא? אמת. לא. אז זה לא כתוב. אז הם אומרים שאני משקר, אתה פשוט מפרגן לי ואומר שאכן זה כתוב. אבל מצד האמת, הפסוק הזה לא קיים. אם כן, מה כתוב במקום זה? סברי מרנן, נכון? אבל, מה? סימן שיום השביעי לא יסתיים. כלומר, אם לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, סימן שיום השביעי לא יסתיים. כבר כמה זמן זה? לפחות 5,769 שנים. שהיום השביעי ממשיך במהלכו. לפחות. זה נכון.
זאת האפשרות, אין אפשרות אחרת.
אין אפשרות אחרת. לעניות דעתי זה כבר יותר מזה, אבל מה עם כל המיליון שנים, הדינוזאורים וכו'. כן, אז השאלה איך להכניס את זה, אם זה בתוך היום השביעי או לא בתוך היום השביעי. על כל פנים, יום השביעי הוא הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מפסיק להתערב בתהלוכות הטבע, והוא מפנה את היוזמה לאדם, מפנה את המקום ליוזמת האדם. עד כאן מובן? זהו, אז לכן זה לא נמשך 1,000 שנה, זה נמשך לפחות 5,769 שנה. רגע, מה שאתה אומר, הדעה שאתה מזכיר, שכל יום זה 1,000 שנה, אתה מדבר על ימי בראשית. אבל אנחנו לא מדברים על ימי בראשית, אנחנו מדברים על יום השביעי. אנחנו מדברים על יום השביעי. היום השביעי נמשך כבר כמעט 6,000 שנה. בסדר? אז עכשיו אנחנו באיזה יום? ביום השביעי. לא, אנחנו לא בערב שבת. אנחנו ביום השביעי. היום השביעי הזה הוא ארוך. יחסית, לא כל כך ארוך. 6,000 שנה זה לא מאוד ארוך. אבל זה הזמן של היום השביעי. בסדר?
איך הוא מתפרט אחר כך לימים שאנחנו סופרים עכשיו? יום ראשון,
יום שני? אתה מדבר ימי השבוע שלנו? זה לא ימים של הבריאה. הימים שאתה סופר זה לא ימים של הבריאה. אתה סופר ימי סיבוב כדור הארץ. בסדר. אז כל פעם שכדור הארץ משלים סיבוב, אתה אומר, נגמר יום. בסדר. אבל זה לא קשור לימי הבריאה. ימי הבריאה זה ממד אחר לגמרי. מה שאנחנו מכנים יום השביעי הוא המצב הזה שאנחנו קוראים לו בשפה הכללית שלנו טבע. הטבע זה יום השביעי. בסדר? מה בין זה לבין האמירה אלוהים מת? באופן מהותי מאוד, אין הבדל. אין הבדל. כלומר, התחושה שיש לחלק מהפילוסופים שאלוהים מת, נובעת מזה שאנחנו במצב של שביטה. כלומר, בעצם, מה שגילתה לנו התורה, בסיפור של בריאת העולם, או בדיבר הרביעי של עשרת הדיברות, זה שהמצב של העולם, כפי שאנחנו מכירים, הוא זמני. כן? אבל הוא זמני ארוך. כלומר, האתאיסטים צודקים בעולם כזה. מובן? כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל עולם שבו הוא מסתלק. אבל, ואפשר לומר שאם כן, הקדוש ברוך הוא שומר שבת. בשבת לא עושים מלאכה. אבל מצאנו לפעמים שהקדוש ברוך הוא כן פעל בתוך העולם הזה. כן, ביציאת מצרים במיוחד. איך קוראים לפעולה כזאת בשפת ההלכה? בשפת ההלכה? חילול שבת. כן? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא עושה נס, מתערב, מתגלה, הוא מחלל את השבת שלו. בסדר? מתי מותר לחלל את השבת? יש פיקוח נפש. זאת אומרת, כשהמפעל כולו של ההיסטוריה האנושית עלול להיכשל, ריבונו של עולם, בדלת ברירה, מתערב. אז יש חילול שבת, הוא נכנס לתוך עולמו. בסדר? אז זה לא מצב רצוי. בדרך כלל העולם פועל על שעון שבת, אותו שעון שבת הוא הנקרא הטבע. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, וינח ביום השביעי, שהוא מניח לעולם את האוטונומיה שלו. עד כאן מובן? כן. עכשיו נשאת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא בשבת, מה אנחנו? אפשרות אחת זה לומר שאנחנו גוי של שבת שלו. זאת אומרת, מי שעובד במקומו זה האדם. אם כן האדם פועל כגוי, כגוי של שבת של הקדוש ברוך הוא. אם נרצה להיות פחות בוטים, נוכל לומר שאנחנו דווקא לא בשבת. אנחנו בששת ימי המעשה. זאת אומרת, היום השביעי שלו הוא ששת ימי המעשה שלנו. מובן? כלומר, הוא בשבת ואנחנו ביום חול. בינינו עובר קו הפרדת התאריך. אנחנו לא באותו יום. כלומר, הוא ביום השביעי, אבל אנחנו בששת הימים. עכשיו, אם זה כך, יום השביעי מחולק לששת ימים, שכל אחד הוא 1,000 שנה. כך שאנחנו בתוך יום שישי שביום השביעי. בסדר? אני אעשה ציור. רוצה? רוצה ציור? יפה. וזה צבע. יש ירוק, יש חום, יש לבן, יש ורוד,
זה על הכבשה.
הנה, הנה. יש לך פה 4 צבעים.
זה כבר התקדמות.
יפה מאוד. אז מה אתה רוצה? תבחר.
לא, אני רק לא יבלות
על
זה.
הלבן? לבן, יאללה. אתה לא מקורי. טוב. נהיה חיפי הלבן. למה מקובלים המספרים שציירתי על הלוח לדעתך?
כל יום.
זה ימי הבריאה, יפה מאוד. אז ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי, השישי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נמצא ביום השביעי, נכון? אז זה אצלו שבת. אנחנו, זה מהצד של הקדוש ברוך הוא, מהצד שלנו, אנחנו בששת ימי המעשה, נכון? שנמשכים 6,000 שנה. זאת אומרת, בסדר? יש פה 6,000 שנה שמתרחשים בתוך היום השביעי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כיוון שאנחנו בשנת 5769, אנחנו ביום השישי, נכון? אנחנו פה בערך, נכון? שישי אחרי הצהריים, נדייק. אז אם כן, אנחנו בתוך יום שישי, שבתוך היום השביעי.
של הקדוש ברוך הוא.
של הקדוש ברוך הוא, יפה. עכשיו, כיוון שהיום גם יום ראשון, אז אנחנו ראשון שבשישי שבע שביעי. זה מובן עכשיו?
חוץ במשפט האחרון.
היום יום ראשון? כששאלתי בהתחלה איזה יום היום, היום יום ראשון. יוטט באדר תפשין סמכתת. אז אם כן, אנחנו בתוך יום ראשון, שבתוך יום השישי, שבתוך יום השביעי. זה מובן? מכאן שהציור היה כדאי. נכון, בבקשה.
מה המקור לזה שזה 6,000 שנה?
מה המקור לזה שזה 6,000 שנה? כתוב מפורש בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות זה כתוב. כן, ודאי, שכתוב שם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. עכשיו, מה פירוש ששת ימים עשה? היה צריך להיות כתוב בשישה ימים. נכון? בשישה ימים עשה. אם אתה אומר שזה הזמן שזה לקח לו לעשות, אז היה צריך להיות כתוב בשישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אבל כשכתוב כי ששת ימים עשה, כלומר השמיים והארץ שהקדוש ברוך הוא עשה, עשויים מששת ימים. אז אם כן, היום השביעי שלו עשוי משישה ימים. ומכיוון שיום של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, שנאמר כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור, והשמורה בלילה, אז אם כך אנחנו מבינים שהעולם הוא בין שישה ימים, כלומר 6,000 שנה. עד כאן מובן? בסדר? זה גם כתוב בגמרא, אבל למה להביא מהגמרא אם זה כתוב בפסוק מפורש? כן.
אפשר להיות שגם אנחנו ביום השביעי.
אנחנו ביום השביעי? אנחנו בתוך היום השביעי, כן, אנחנו בתוך היום השביעי של הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה רואה למעלה, בקו העליון. אבל אז אנחנו כמו גוי של שבת של הקדוש ברוך הוא, אז הגוי הוא חי בעצם את ימי המעשה. העולם שלו זה עולם של ששת ימי המעשה. אז אנחנו בתוך עולם של ששת ימי המעשה. ששת ימי המעשה, 6,000 שנה. מה הבעיה? לא, זה שני ניסוחים של אותה המציאות. מבחינתו של הקדוש ברוך הוא אנחנו ביום השביעי, מבחינת עצמנו אנחנו ביום השישי. בסדר? כיוון שאנחנו באלף השישי. עכשיו, כאשר יגיע האלף השביעי, כן? במהרה בימינו, לא, אי אפשר לעשות במהרה בימינו, זה פשוט כשהוא יגיע הוא יגיע, כן? כשאנחנו נגיע ליום השביעי שלנו, זה יהיה בעצם יום השמיני של הבריאה. בסדר? לא, הוא בינתיים, הוא ביום השביעי דווקא, הוא חוגג סאטרדי.
לא, אבל אז תתנהג,
רגע, כשנגיע זה יהיה סיפור אחר, רגע, אני פה רוצה להזכיר משהו. אנחנו עוד לא ביום השמיני, אנחנו עוד לא. הנוצרים סבורים שהיום השמיני כבר הגיע. לכן הם, כי אמרו שההיסטוריה הסתיימה מזמן, לכן הם עושים את השבת ביום השמיני.
עכשיו,
מה?
ההיסטוריה לדעתה הסתיימה
מתי? מתי הסתיימה ההיסטוריה? ברגע שהיה אותו האיש. ברגע שהוא נצלב, מבחינתם זה נגמר, כן? עכשיו, ולכן הם אומרים, עכשיו הם ביום השמיני, ולכן הם גם עושים את היום הקדוש שלהם מבחינתם ביום השמיני. המוסלמים לעומת זה סבורים שההיסטוריה עוד לא התחילה, כיוון שאין בחירה חופשית לאדם לפי שיטתם, יוצא לפי זה שהבורא הוא זה שפועל את הכל. אם כן, עדיין העולם מתנהל כפי שהתנהל ביום השישי. לכן הם עושים את היום הקדוש מבחינתם ביום השישי. עכשיו, מה שקורה בדורות האחרונים, האסלאם התחיל להתעורר לפעולה פוליטית היסטורית. כלומר, הם רוצים להיכנס לתוך ההיסטוריה, נגיד אחרת, הם רוצים להיכנס ליום השביעי. כמו כן, הנוצרים התחילו להבין שאולי באמת ההיסטוריה עוד לא הסתיימה, כי הרי יש עדיין מלחמות וצרות וכו', אז הם לוקחים כבר אחריות על העולם ונכנסים אחורה אל היום השביעי. נפגשים עם המוסלמים שם, ואנחנו כבר קופצים אל היום השמיני ועוזבים אותם. מובן? מובן? טוב, אפשר להמשיך? כן.
לכאורה, אם היום השביעי של הקדוש ברוך הוא זה 6,000 שנה, האם אפשר להגיד שכל השורה קודם זה 6,000 כפול, שכל אחד זה 6,000?
אתה שואל ככה, אם היום השביעי של הקדוש ברוך הוא 6,000 שנה, אז האם יהיה נכון לומר שגם הימים הקודמים, הראשון, השני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי, הם בני 6,000 שנה? ואז יוצא שיש לנו פה 36,000 שנה.
של הבריאה.
של הבריאה. ככה אתה שואל. נכון? הבנתי את השאלה שלך נכון? התשובה היא שלא. מסיבה פשוטה. הימים האלה, מראשון עד שישי, אינם בזמן כלל. זה לא במסגרת הזמן. אם הייתי רוצה לצייר את זה יותר נכון, הייתי צריך לעשות, לעשות ציור אחר. אתה רוצה לראות איך שהייתי כן צריך לצייר? יאללה. איזה צבע?
נשנה.
נשנה? יש ורוד.
כן,
ורוד. ורוד טוב לך? טוב.
כל יום היום צריך לעשות כמה
נא להקים. שמת לב שהציור עכשיו הוא דו צבאי. כלומר, יש שני צבעים בציור, וזה דווקא מוסיף, אפשר לומר, ססגוניות. הציר הלבן הוא ציר הזמן. כלומר, הזמן פה זה ארוך כמה שתרצה. היום התיאוריה המקובלת היא שפה זה מתחיל במה שמכנים המפץ הגדול. אחר כך יש לך זמנים קוסמולוגיים ארוכים, אחר כך אתה מגיע לגיאולוגיה, אחרי זה לפלאונטולוגיה, אחרי זה אתה מגיע לפרה-היסטוריה, ואז אתה מגיע לאדם הראשון. בסדר? כל זה הזמן. על החלק הזה, שאני אסמן אותו עכשיו בצבע ירוק, על כל החלק הזה התורה לא דיברה. כלומר, מבחינתנו, הסיפור הזה לא קיים, או אתה אומר, לא מוסבר בתורה. מה שאין כן, ששת הימים האלה, שהם ימים מטאפיזיים בכלל, ודברים רוחניים, הם כן מוזכרים בתורה. עד כאן מובן? אני רוצה רק לסבך את זה עוד קצת, אם תרשו לי, אפשר? האם יש פה עוד
צבע? ולחזור.
מה?
מה? ולחזור.
לחזור, אני חוזר. הזמן שלפני, כלומר הזמן הפיזיקלי-ביולוגי שאנשי המדע חוקרים אותו, שהוא בין מיליארדי שנים כנראה לפי התיאוריות שלהם, הזמן הזה לא מוזכר בתורה והתורה לא אכפת לה מזה.
אבל הרבנים מסכימים איתו, הצד הביולוגי לא מוזכר.
הביולוגי-פיזיקלי לא מוזכר בתורה.
חוץ מהפרק הראשון בראשית?
לא. התורה בפרק הראשון של בראשית לא מדברת בכלל.
יום ראשון, יום שני, יום שני.
מה שמוזכר בספר, בחלק הראשון של בראשית, מדובר על החלק הזה, שהוא רוחני, מטאפיזי, לגמרי. הוא מתאר כלל וכלל את המציאות הפיזית.
הזמן שלנו נוצר כבר משביל.
רגע, אז אנחנו נפגשנו עם הזמן פה.
אבל הוא כן מתאר בצורה פיזית, שמיים, ארץ,
לא.
אדמה...
כן, גם כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. מה שאתה אומר שזה מתאר בצורה פיזית, זה בכלל לא משנה כלום. גם כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. נכון? כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא? עכשיו, הרמב״ם אומר שמי שחושב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הוא אפיקורוס. אבל כתוב בתורה שהוא יושב על כיסא. אז מה? בסדר? אז אם כך, התיאור, אתה מבין אותי עכשיו? כן או לא?
זה מאוד, אני מרגיש שמערער את כל המציאות של התורה, מה שאתה אומרת.
לא, זה מערער את כל התפיסה.
אתה בעצם לא...
לא, דיברתי על אברהם, דיברתי על פרק ראשון של בראשית.
אתה אומר על מילים בתורה, אתה בחרת כיסא, ואתה עכשיו מנסה להגיד שכיסא זה לא כיסא.
נכון, ודאי.
אמרנו כן אברהם.
טוב, אתה שואל פה שאלה חדשה, אבל אני חושב שאין שום רב אורתודוקסי בעולם שחושב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. כן או לא? גם כל הרבנים האורתודוקסים שאומרים אל מלך יושב על כיסא רחמים אינם חושבים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא.
אז מה הם חושבים?
כי הקדוש ברוך הוא אין לו מקום ואין לו גוף, לא דמות הגוף, נכון? ולכן האמירה שיש לו כיסא מוכחת להיות מובנת כמשל, נכון? רגע. לכן זה שאני לוקח מילים בתורה ומסביר לך שזה לא כמו שהבנת, זה לא נורא בכלל, כי הרבנים עושים את זה כל הזמן, נכון? כן או לא?
כן.
בסדר. וגם שלא גוף ולא דמות הגוף ולא מחשבה תפיסה בכלל, נכון? לכן כל מי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא כיסא, הוא בעצם כופר ואפיקורוס במין, נכון? אז עכשיו, אז אל תקשה עליי ממילים מפורש, כתוב מפורש בתורה, נכון? כתוב בתורה גם שקדוש ברוך הוא יש לו כיסא. יותר מזה, כתוב שיש לו אופנוע, וירכב על קירוף, על קירוף ויעוף, וידע על כנפי רוח. עם הסטארטר. כן?
אבל אנחנו גם, אני מאמין שהיו אבות,
אז אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל, איך אני אדע איזה חלקים בתורה הם היסטוריים ממשיים, ואיפה, איזה חלקים בתורה הם משליים? זה מה שאתה שואל. זה כבר שאלה של קריטריון, נכון? אמת או לא? זאת שאלתך, כן? כן. בסדר.
אני עצם השאלה, זה בעייתי
שלי. למה?
בן אדם יכול להגיד, מפה, אל תתייחס לזה בתור פשט.
אבל זה מלא, רשי מלא בזה, אני לא מבין את הבעיה שלך. רשי לא כותב פה הכתוב כדי לסבר את האוזן. רשי כותב, הדברים האלה משל הם. אפילו הגמרא אומרת על הפסוק, ערים גדולות וגבוהות ובצורות בשמיים. שדיבר הכתוב לשון הוואי, כי הרי אין דבר כזה, הרים שמגיעים עד השמיים. בסדר?
לא יכול להיות שכל מילה ומילה יש מפשט.
סליחה, אני מאמין בחזל, אני לא קראי. חזל אומרים שיש דברים בתורה שהם כיפשוטו, ויש דברים שהם לא כיפשוטו, נכון? יש בחזל כזה דבר?
השאלה...
אני שואל אותך אם חזל אומרים שיש דברים...
אני אומר לך, אבל השאלה שהם אומרים אל תסתכל על זה כפשוטו, זאת אומרת שגם חוץ מהפשט יש לזה עוד...
לא, 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 לא. יש לפעמים שחזל אומרים זה לא כפשוטו, שאסור לחשוב כפשוטו. שאסור. כי מי שחשוב כפשוטו הוא אפיקורוס. נכון? יש גם דבר כזה בחזל או לא? למשל שכתוב ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ועצם השמיים לתואר. אז האם הכוונה שהם ראו דמותו של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא, שאפשר לגעת בו? כן או לא? לא. אני שואל אותך. אתה מאמין? רגע. האם מקובל עליך שאחד מעיקרי היהדות זה שאין לקדוש ברוך הוא גוף? אבל האם מקובל עליך שכתוב בפסוקים מפורשים בתורה שיש לקדוש ברוך הוא גוף? נכון. אז איך אתה מסתדר עם זה שיש פסוק שאומר שיש הקדוש ברוך הוא גוף, יחד עם זה שהאמונה של היהדות היא שאין לקדוש ברוך הוא גוף?
שזה אחד מהבחינות, שיכול להיות שיש אנשים שחזו זה, זה אומר שזה אפשר לפעול את זה.
זאת אומרת שזה משל. נכון? ראי, קראת את פרשת השבוע השבת או לא?
כן.
כן. האם שמת לב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וסקותי כפי עליך עד עוברי? כתוב.
זה משל?
כן, מה?
משל?
בוודאי חייב להיות משל. וסקותי...
אתה רואה את התוצר
רגע. האחרת. כתוב, וסקותי כפי עליך עד עוברי, ואסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו.
התוצאה.
יש פסוק כזה או לא? עכשיו, אז אם אתה לוקח את המילים כפשוטם, כנראה שקדוש ברוך הוא יש לו יד, ושעם היד הזאת הוא סגר את המערה כדי שמשה לא יסתכל, כשהוא עובר, אחר כך, כשהוא גומר לעבור ורואים רק את הגב שלו, אז הוא הסיר את הקו, ואז משה ראה את הגב של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב. זוכר שיש פסוקים כאלה או לא?
לא.
אני מציע שאולי תפתח. בספר שמות. זה בפרשת כי תישא, כן, 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 כן. תסתכל. רגע, פרק למד ג' פסוק כף ג' פרק למד ג' כף ג' והסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא ראו. האם מותר לפי אמונתה של היהדות להבין את הפסוק הזה כפשוטו? יפה. אני שואל אותך שאלה חדשה, האם לפי היהדות מותר להבין את הפסוק הזה כפשוטו? שיש לקדוש ברוך הוא ממדים של מטרים וסנטימטרים או לא?
במובן מסוים כן.
מותר לפי היהדות להאמין בזה?
בעצם זה שאתה מעמד בן אדם עד גיל 5, אין דרך אחרת שיכול להבין את זה.
אני שואל אותך, האם אדם מבוגר ביהדות, רב, שיגיד אני מבין מהפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא עשוי מסנטימטרים וגוף? האם הרב הזה יכול להמשיך לשמש ברבנות או לא?
אני לא יודע,
לא, זהו. זאת אומרת, יש לפי היהדות פסוקים בתורה, שכשאומרים עליהם שזה לא כפשוטו, זה לא שזה גם לא כפשוטו, אלא שאסור להאמין בפשוטם. אוקיי? למה זה מקשה? זה דבר ידוע. רש"י אומר את זה במיליון מקומות. מה התחמה? רגע, לא, אבל רגע. אני רוצה שהדבר הזה יהיה ברור. אנחנו בונים פה לבנה על גבי לבנה. אנחנו לא יכולים להתקדם בלי לברר את הדברים עד סופם. היהדות חושבת שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. ממילא הדבר הזה אומר שלפי היהדות יש פסוקים בתורה שאין להבין אותם כפשט בשום אופן. עד כאן ברור? מקובל או לא מקובל? ברוך השם. עכשיו, ובכן, אין מיני, אז כשאתה מביא לי לגבי פסוקי ספר בראשית, שהרי כתוב במפורש בתורה יום, אם כן זה 24 שעות או אלפי שנים או לא יודע מה, הדבר הזה לא מגרד אותי בכלל. לא מתחיל לגרד אותי. בגלל שאנחנו צריכים לבדוק אם הפסוק הזה הוא כפשוטו או לא. עכשיו, מאחר, ואמרו בבראשית רבה, שכל הפרק הראשון של ספר בראשית הוא סוד, שנאמר כבוד אלוהים הסתר דבר, מסקנה זה לא כפשוטו, אלא זה סוד. כלומר זה נכנס בכלל לפסוקים שאין להבין אותם כפשוטם.
אם זה סוד, אז אין איזה רובד של דרש ורמז ופשט?
אין לזה פשט, זה בדיוק כמו שזה אומר.
למה? מה קרה עם דרש ורמז?
יכול להיות שיש דרש ורמז, אבל פשט אין.
למה? אם זה כולו סוד, זאת אומרת אין את הרבדים שמתאם לזה.
אתה רוצה לוותר גם על רמז ודרש? לוותר גם על רמז ודרש. בסדר. בבקשה.
למה אי אפשר להבין את זה כפשוט? אנחנו לא יודעים מה זה יד של דברים. יש יד של אלוהים, אנחנו לא יודעים מה זה יד של אלוהים. לא ראינו
אותך. ברגע שאתה אומר שאני לא יודע מה זה יד של אלוהים, כבר אמרת שזה לא כפשוטו. כי אצלי כפשוטו זה יד.
יד של כלב זה לא יד של בן אדם, יד של
אלוהים
זה לא יד של בן אדם.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל ברגע שאמרת את זה, אז אמרת שזה כבר, בשפה של בן אדם נקרא לו כפשוטו. מה שאתה אומר זה אשלה אומר. אשלה הולך בכיוון הזה.
כן?
מה?
למה שהוא אומר.
כן, אבל מה שהוא אומר זה אותו הדבר שאני אומר. זאת אומרת שההבנה החומרית של יד, לכולי עלמא לא נכונה. אלא מה תגיד? זה משל למשהו אחר. יד של אלוהים זה תפיסה אחרת. בסדר, מסכים. אני מסכים איתך אפילו, אני גם מתחבר למה שאתה אומר. אבל אני אומר שזה אומר שאי אפשר, מי שירצה להביא מכאן ראייה שהקדוש ברוך הוא עשוי מאטומים או ממולקולות, לא יתקבל בכלל, ילך לחפש את החברים שלו. עד כאן ברור? בסדר. אז אם ככה, באותה מידה אנחנו יכולים להגיד, הימים האלה המצוירים פה בצבע ורוד, שממש מתאים להם, מצד החלומות, הברודים וכדומה, הימים האלה אינם זמן. אוקיי? בין היתר. בין היתר בין השבא. עכשיו, אפשר, מה שאני כן מקבל, וכאן אני רוצה קצת לסבך את זה, אם תרשו לי. אפשר לסבך עוד קצת? אני רוצה לסבך עוד קצת. אפשר, כן, וכאן אני אשתמש בצבע אחר אפילו. אתם רואים כמה אפשרויות נפתחות לפנינו ברגע שיש הרבה צבעים. יש הקבלה בין הימים האלה לבין מה שקורה במיליארדי השנים הנחמדים האלה. כלומר, אפשר לראות שמה שמתרחש בתחום המטאפיזי של הראשון, יש לו הקבלה עם המתרחש בתחום הפיזיקלי שהתורה לא דיברה עליו. אבל אפשר לומר שזה מישור מקביל. בסדר? בזאת, אני עושה קצת פשרה עם דעתו של פרופסור אביעזר. בספרו בראשית רבה, שהוא טען, כמו שאתם אולי רוצים לטעון, שמה שכתוב בפרק ראשון של בראשית מתאים באופן מדויק לתיאוריות המדעיות החדשות, והוא מסביר שבעצם בבראשית כתוב המפץ הגדול והדינוזאורי והפלנתיאולוגיה וזה מאוד מוצא חן בעיניו, רק שלדעתי זה לא נכון. אבל מה שכן אפשר לומר שזה מקביל. בסדר, בבקשה.
הרבנים לא מכחישים על מה שמוקף בירוק, על הזמן הזה.
אתה אומר שהרבנים לא מכחישים מה שכתוב כאן בירוק.
כן.
לומר את האמת, הרבנים לא עוסקים בזה, זה אנשי המדע עוסקים בזה.
כן, אבל הרבנים לא מכחישים על כל הגדולים שלוש היו בעבר. הם לא מכחישים, אבל זה
מכחישים. כן, נכון, בסדר. לא מכחישים, כלומר, אין לנו התעסקות בזה. זאת אומרת, כמה מיליארדי שנים לקח בשביל לשמש להיווצר. זה שאלה מעניינת. מסקרנת אפילו, אבל ללא השלכה תורנית.
אז אם
מה?
זה יום?
לא, זה לא נקרא יום. זה שייך לתחום המדעי, לזמן. אבל זה לא שייך לימים שהתורה מדברת עליהם. כשהתורה מדברת על יום, היא לא מדברת על זמן בכלל. המילה יום, אין פירושה זמן. בסדר?
כשאומרים לבריאת העולם, למה מתכוונים?
כשאומרים לבריאת העולם, כוונה מאז שהתחיל העולם.
מתי? לפי הגרפים של הרב?
מתי? מפה. כלומר, כשאתה אומר, שנת כך וכך לבריאת עולם למניין שאנו מונים פה, עולמי הדר דימול. כן? הכוונה, אנחנו מתחילים את העולם מאיפה שהתורה מתחילה אותו. זאת אומרת, מאיפה שמבחינתנו הוא מתחיל.
למרות
שהתחיל לפני כן. לא! למרות שמבחינה פיזיקלית התשובה היא אחרת. זאת אומרת, כשאני שואל אדם, בן כמה אתה? אז השאלה יכולה להיות בעלת משמעות שונה לפי ההקשר. אם אני שואל, למשל, אדם שרוצה להיכנס למקום שהכניסה אליו רק לבני 18 ומעלה. אז אני אומר, תביא תעודת זהות כדי שאני אדע בן כמה אתה. כלומר, זה יסמן מתי יצאת מרחם ממך. זה נקרא בן כמה אתה. לעומת זה, אם אני רואה ילד משתולל ועושה שטויות, ואני אומר, תגיד לי, בן כמה אתה? מה אני מתכוון? אני לא מתכוון לשאול אותו בן כמה הוא, למרות שאמרתי אותם במילים. אבל זה היה דברי תוכחה. לעומת זה, כשדוקטור הלן קלר כתבה את הספר המפורסם נולדתי בגיל 4, שזה כותרת עם כשל לוגי מובנה, נכון? איך אפשר להגיד נולדתי בגיל 4? היא התכוונה להגיד ראשית ההכרה שלה, מתי התחילה ההכרה שלה? זה אומר כשהייתה בת 4, אז היא התחילה לתקשר עם העולם החיצוני בזכות המטפלת הנפלאה שהיה לה, נכון? אז זאת אומרת שהשאלה, ואתה יכול לשאול, מתי נאצלה הנשמה שלי מן העליונים, וזה אז יכול להיות זמן אחר לגמרי. זאת אומרת, הביטוי בין כמה אתה, צריך לדעת מה, התשובה אליו לפי האופי של השאלה. לכן, כשאתה שואל, כשיהודי שואל מתי נברא העולם, מבחינתו השאלה ממתי העולם יש לו משמעות מבחינתו. לפני כן זה לא נברא. עכשיו, כשאיש המדע שואל את אותה השאלה, הוא מתכוון משהו אחר. ויכול להיות שאותו אדם הוא גם יהודי דתי וגם איש מדע, והוא ייתן את שתי התשובות לפי ההקשר שבו הוא נמצא. אוקיי? כן, כשאני בא להגיד בריאת העולם, כשאני בא להגיד מתי אני מתחיל את השנים, אז זה מאז פרק ג' פסוק א'.
למה אומרים שסופרים מבריאת העולם? 5,000 שנה?
כי מבחינתי העולם נברא אז. זאת אומרת, מבחינתי זה סימולטני, האדם והעולם. זאת אומרת, אבל בעצם ההיסטוריה מתחילה בפרק ג' פסוק כ' א'. כן, בבקשה, מה רצית?
מצד אחד, הרב לא מסכים בדעתו. לדעת הרבנים שבדעתם לגבי כל הקטע
הירוק. אני לא מסכים לדעת הרבנים? למה?
לא, דעת הרב היא לא כדעת רוב הרבנים שסוברים בדעה מקובלת לגבי...
דעתי לא כדעת רוב הרבנים? אני מצטער מאוד, אני לא חושב שזה נכון. פשוט לא נכון.
בקיצור, הרב הציג שתי דעות ש... שהוא לא סובר כמותם.
אני לא סובר כפרופסור אביעזר, זה נכון. זה אני אמרתי מפורש.
נכון, וגם לא כדעת אותם רבנים אני... שמתעלמים שאין קיום בכלל לחלק הירוק.
אני חולק על אותם רבנים שמתעלמים מההבחנה בין תורה למדע. זה נכון.
אוקיי, אז אם כן, אז מה דעת הרב?
דעת הרב? דעתי אני. מה שכתוב כאן.
לגבי החלק הירוק.
לגבי החלק הירוק? זאת שאלה מדעית. זאת אומרת, זה בכלל תפקיד של רב להביע דעה בנושא הזה. לא, אתה לא מבין. אם אתה שואל אותי בתוך שיעור של תורה, מה דעת התורה? כי הרי כרב אני צריך ללמד אותך את התורה, נכון? ואת שואל אותי, מה דעת התורה לגבי החלק המוקף בירוק? תשובתי תהיה, התורה לא עוסקת בזה, לך הביתה. אם תשאל אותי, אני בתור אדם פשוט שמתעניין גם בענייני מדע, אבל זה בלי קשר לתורה ובלי קשר לשיעור, כך שזה יהיה הופך להיות ביטול תורה. תשאל אותי מה דעתי על זה, אני, כאדם שקרא מדע פופולרי ולא מעמיק במיוחד, סובר שזה אכן נכון. בסדר? אבל יכול להיות שהתיאוריה המדעית תשתנה. יש כמה תיאוריות מדעיות, אפילו תיאוריית המפץ הגדול ומקובלת על כולם היום.
שמה
אכן נכון? מה? כלומר, האם אני מקבל את התיאוריה של המפץ הגדול למשל?
לא, זה כפשיטה שכן.
אני לא יודע, אני ראיתי לאחרונה דברים שנכתבו, אנשים שמפקפקים בדבר הזה. למשל, אפילו התפיסה של הוקינג את המפץ הגדול היא שונה מאשר מה שמקובל היום בעיתונות. כן. אבל זאת שאלה בשביל אנשי אסטרופיזיקה, אני לא מבין בזה הרבה. כן?
אני חושב שהרב שנותן עצה למישהו שהוא לא בקיא בזה, אסור לתת לו עצה?
האם מותר לרב לתת עצה בתחום שהוא לא בקיא בו? תענה בעצמך. זה שאני הולך לשאול את הרב על ענייני הבורסה, למרות שהוא לא מבין בזה, זה בגלל שאני אומר שהרב הוא אדם חכם. אז מותר לי להתייעץ עם אנשים שאני סומך על שיקול דעתם, זה לא קשור לתורה. זאת אומרת, נגיד שלא עשיתי את העצה של הרב, אני עבריין?
לא.
לא, זהו. עכשיו, יש פה שתי שאלות. א', אבל בבית המקדש היו ניסים תדירים ולא היה אז פיקוח נפש של העולם. ב', מה עם ניסים פרטיים לצדיקים כמו רבי חנה בן דוסה, מי שאמר לשמן וידליק וכו'. טוב, לגבי, שתי השאלות הן מצוינות. אני רוצה לחזור על השאלה הראשונה. אמרנו שהניסים שהקדוש ברוך הוא עושה זה פיקוח נפש. והפיקוח נפש הוא מחלל את שבתו. לכאורה, בבית המקדש, היו ניסים תמידיים. איזה פיקוח נפש יש פה? עד כאן השאלה? הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה? נס קבוע, אבל זה לא כפי הסדר הרגיל. זאת אומרת, יש דברים שקורים בבית המקדש שלא קורים מחוץ לו.
כן, בתוך בית המקדש הרגיל.
שם זה לא עולם הזה.
התשובה היא, אבל השאלה ברורה? התשובה היא...
לא, אבל הבנתי שבעצם... הקדוש ברוך הוא, א' הוא לא מחלל, כי אנחנו
גם
בשבילו,
גוי
שלו.
רגע, אבל אמרנו לפני כן, אם אתה הקשבת, שכשהקדוש ברוך הוא עושה נס, הוא מחלל את השבת. נכון? אמרנו את זה או לא?
אמרנו שאנחנו גוי של שבת של
הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל אנחנו גוי של שבת של הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא כן עושה משהו. הוא עושה ניסים, אז זה נקרא חילול שבת, כן או לא?
כן,
ואמרנו ש... מה? אז אמרנו פיקוח נפש. אז השואל שואל, מה עם הניסים הקבועים שהיו במקדש, שהם לכאורה לא בגלל פיקוח נפש? עד כאן שאלתו, שאלה ברורה?
למה חילול שבת בקיצור?
למה זה חילול שבת? אמרנו שאם היום אם הבריאה, ההיסטוריה האנושית, זה יום השבת של הקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת שכשהוא מתערב במה שקורה, אז הוא מחלל את השבת, כן או לא?
זה שהוא
בורא? לא, כשהוא בורא, כשהוא מתערב.
מה היה להתערב ביום השבת?
כי ביום השבת אסור לו לעשות כלום. הוא גזר על עצמו לשבות מכל מלאכה, נכון? זאת אומרת, מאז שהתחיל היום השביעי, כלומר לפני 5,769 שנים, אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא מתערב יותר, הוא נותן לטבע לפעול, כן או לא? זה מה שהסברנו
בגלל מלאכה,
כשהוא מתערב, זאת מלאכה, בוודאי הוא משנה את סדר הבריאה. זה מלאכתו אשר ברא, שהוא עכשיו ממשיך אותה. אז ברור שהדבר הזה הוא חילול שבת. מה? בוודאי שזה אותו דבר, כי זו אותה שפה. זאת אומרת, התורה משתמשת כדי לתאר את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, היא משתמשת במילים הידועות לנו בתורה. זאת אומרת, שהתורה רוצה שאנחנו נבין את המבנה של ההיסטוריה ואת פעולתו של הקדוש ברוך הוא בקטגוריות כאלה של ההלכה. אוקיי? אז אם כך, שואל השואל הנכבד, האם אמרת שהקדוש ברוך הוא כשהוא עושה ניסים זה מפני פיקוח נפש? מה עם הניסים הקבועים שהיו במקדש שאינם מפני פיקוח נפש? עד כאן השאלה, שאלה ברורה עכשיו? יפה. מה? מה?
כל מיני ניסים קטנים שעזרו לנביא פה ושם.
אז הוא שואל על עוד כמה דברים פה. זו השאלה השנייה שלו, חכה. אנחנו בינתיים בשאלה על הניסים הקבועים במקדש. השאלה ברורה כשאלה? תשובה. המקדש הוא לא... לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. המקדש הוא לא ביום השביעי. המקדש הוא ביום השמיני. לא, זה לא נכון, הוא לא מעבר לזמן. המקדש הוא לא ביום השביעי, הוא ביום השמיני. זה לא שהוא מעבר לזמן. המקדש שייך לזמן אחר. המקדש הוא בעצם שגרירות אקסטרה טריטוריאלית של היום השמיני בתוך היום השביעי. בסדר? ולכן אין פלא ששם יש ניסים באופן מתמיד, כיוון שמדובר במציאות אחרת. אז במקדש זה לא חילול שבת. במקדש זה הנורמה, כי המקדש הוא לא ביום השביעי. עד כאן ברור? איך אני יודע? כי חנוכת המשכן, המקדש הראשון בהיסטוריה, כתוב, היה ביום השמיני. נכון? מה אתה רוצה?
כשאתה אומר יום, אתה כן
משתמש
במונח
משל
זמן,
שקודם
אמרת יום
אלה... לא. יום זה רובד של קיום. עכשיו, רובד הקיום יכול להתממש בזמן, אבל זה לא בגלל המילה יום שאני אגיד שזה זמן. יום זה מצב. עכשיו, המצב יכול להיות בזמן, יכול להיות ברוח, איפה שאתה רוצה.
זה לא סותר שמשתמשים ביום לזמן, כמו שאנחנו משתמשים...
נכון.
זה עדיין יום.
אפשר להגיד גם יש גם לא אז אני מסביר לך שיש גם זמנים שנקראים יום. מדוע הזמנים נקראים יום? בגלל שהם מהווים מצב. למשל, כשיש אור זה מבחינתי יום. אז זה נכון שהמצב של האור נמשך 12 שעות. אבל זה לא שיום זה מונח שביסודו שייך לזמן. יום פירושו מצב. עכשיו, מצבים יכולים להיות גם בזמן. הבנת? כן, זה לא, כלומר, ירוק זה לא סוג של מלפפון. אבל יש מלפפונים ירוקים. אגב, על פי זה נפתרת השאלה, האם המלפפון הוא יותר ארוך או יותר ירוק? שמה הוא באמת?
יותר ירוק,
מדוע? כי הוא ירוק גם באורך. עכשיו, וגם ברוחב, סליחה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה של בצלאל, מה עם ניסים פרטיים לצדיקים כמו רבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לשמן וידליק, רק הוא מתכוון וידלוק?
לא רק צדיקים, גם השגחה פרטית.
גם השגחה פרטית זה לא נס. כן, כי השגחה פרטית יכולה להיות דרך הטבע. אז מה שאמרתי חילול שבת זה שינוי סדרי בראשית. שהתפוח במקום ליפול עולה, למשל. כן? אבל כשהתפוח נופל בדיוק באופן כזה שזה בדיוק מציל את היהודי מן הקוזק שרדף אחריו, זה עדיין השגחה, אבל זה בתוך גבולות הטבע. בסדר? עכשיו, תשובה, לגבי הניסים הפרטיים. אז יש לחלק בין שני סוגי ניסים פרטיים שקראו לצדיקים. יש של רבי חנינה בן דוסה, ויש של שאר הצדיקים. שאר הצדיקים, אפשר לומר שמכיוון שקיומו של הצדיק הוא הכרחי לקיום העולם, כי העולם עומד על הצדיקים, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו גם בשביל צדיקים. זה קורה.
לא, זה דוגמה שאלישה עושה נס.
כן, היה צורך שאלישה יעשה נס. צורך בעולם. אז צריך לבוא לברר, מה הסיבה שהנס הזה היה כל כך הכרחי? עכשיו, לגבי רבי חנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה הוא לא ביום השביעי בכלל. הרי הוא אומר, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. אז הוא לפני הבריאה בכלל. הוא במדרגת האמירה. לכן אצלו... כן, אצלו זה לא נס, כי אין טבע. אז גם אין נס אצל רבי חנינה בן דוסה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא ניסים בכלל. עכשיו, כרגע הגמרא אומרת שכמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. אז אצל רבי חנינה בן דוסה אתה צריך להגיד שזה לא שינוי.
אבל מה זה דרגת אמירה?
הוא חווה את ה... את העולם במדרגה של התהוותו, מי שאמר.
בקטע העברות כאילו?
מה?
כאילו בקטע העברות?
הוא בקטע העברות, כן, אפשר לומר.
ולכן זה לא שינוי בשבילו?
נכון. בוקר טוב הרב, האם כאשר השם מדבר איתנו נבואה, זה גם נקרא חילול שבת תודה? תראה, לא יודע אם זה נקרא בה', אבל זה אולי נקרא באלף. אבל האם זה נקרא חילול שבת? כן, יש בזה משהו, מפריע מסוימת. כן, שלום הרב, באחת מהרצאותיך על ספר הכוזרי אמרת שששת ימי בראשית לא מתייחסים לממד הזמן. לכאורה סותר עם הדברים שאתה מציג כאן. תשובה, לא, זה בדיוק מה שאני אומר כאן. האם האדם הראשון הוא האדם הקדמון על פי המדע? לא. האדם הקדמון שאנשי המדע מדברים עליו הוא קודם בהרבה לאדם הראשון. כלומר, הוא השלבים של ההתהוות של אותה כותונת אור שקיבלה את נפש האדם שירדה מגן עדן. כי הרי בפרק ג' פסוק א', שאף אחד בינתיים לא טרח לבדוק מה כתוב שם, כן? שם יש תיאור, נאמר ככה, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. מהי כותונת האור הזאת שהקדוש ברוך הוא ילביש בה את האדם? הגוף שלו. הרי האדם שמה שעשה את החטא בגן עדן וכו', איזה מין אדם זה היה? זה אדם בלי גוף. אז אחר כך הוא יורד לתוך כותונת האור. רגע, שאלה, מאיפה באה כותונת האור הזאת? זה התורה לא סיפרה. אז כותונת האור הזאת היא התהוותה במשך הרבה זמן, הייתה האדם הקדמון, כל מה שאתם רוצים. עד שבסוף, אותה נשמה העליונה ירדה לתוך האדם. אז הכותונת האור היא שייכת לקו הלבן, המוקף בירוק. ואילו נשמת האדם זה שייך לוורוד הזה.
אז בריאת האדם במקביל זה גם בריאת הנשמה וגם בריאה של הגוף?
לא, לא, בריאת האדם, מה שכתוב בתורה זה רק בריאת האדם הנשמתי בלבד. הנשמתי בלבד, רק הנשמה. לכן כתוב שהם היו ערומים. מה זה ערומים? בלי גוף.
אז למה הם לא עצמתם?
כי לא היה להם שום דבר שכיסה אותם, סימן שלא היה להם גוף.
אדמה
וצלע. אתם מתחילים לשאול על פרטים במעשה בראשית. אז זה תשמעו בשיעורים שלי על ספר בראשית. אין הקלטות. לא, אפשר להשיג אצל דניאל לוי. כן. מה אתה אומר?
אם אומרים שהעולם הזה נוצר בשביל האדם, איך היה ההתהוות של האדם לפני ירידת הנשמה? היה... והזמן, או לא הזמן, שהיה אדם, אדם קדמון, נפחים, ואפילו לא היה עדיין חטא
so
בגן עדן, שהיה צריך בכלל...
לא, כי פה, מה שקורה בגן עדן פה, כל הדברים האלה לא בזמן בכלל. כלומר, כל הקו הוורוד, תזכור, זה לא בזמן. מדובר על מצבים ברוח, בכלל, מצבי רוח.
אבל עדיין אתה כן מסביר
שהאדם הקדמון... האדם הקדמון, כן, לא אכפת לי ממנו, הוא...
הוא מבחינתך בוורוד.
לא, אדם הקדמון, כלומר זה שכשהוא מתארס הוא נותן מכה בנבוט ומושך בשערות של האישה, כן? הוא לא מוזכר בכלל בתורה. הוא נקרא כותונת אור.
אבל אתה אומר שיש לו קיום, אתה אומר שיש לו...
ודאי היה לו קיום, כי יש ממצאים ארכיאולוגיים שמראים את זה. אבל התורה לא דיברה על זה. הוא לא אדם שהתורה מדברת עליו, כי עוד לא נכנסה בו ההכרה המוסרית, הנשמה, מה שאתה רוצה. כן.
למה היה אדם הזה לפני שהיית...
למה היה? כי היה צריך להכין משהו, לא? אם אתה רוצה...
זה מעבר לזמן.
לא, זה הוכן בזמן. רק שזמן, שזה זמן שאני לא מודד אותו בכלל. כן.
הרב, השבת הוא יום השבי, ושבי זה עולם של טבע. וטבע זה דבר, אם זה מסדר עם שבת. אז זה ששבת אין במוסר?
לא שבת, יום השבי.
יום השבי
זה... יום השבי, לא, לא, יום השבי זה לא השבת. זה שני דברים שונים. יום השבי זה ההיסטוריה של הטבע. והטבע באמת הוא לא ישות מוסרית, הוא ישות א-מוסרית. נכון? עכשיו, מה שאנחנו עושים, זה שאלה חדשה, שעוד לא עסקנו בה. מה קורה כל שבעה ימים אצלנו? מה זה יום השבת שאנחנו עושים? יום השבת שאנחנו עושים... לא. יום השבת שאנחנו עושים, כל שבעה ימים, זה מעין יום השמיני. יפה. זה יום השמיני, ולכן ברית מילה דוחה את השבת, כי זה מאותו סוג. כן.
יכול להיות שהאדם הראשון שלנו בספר בראשית פגש אדם אחר לפני כן?
אדם. איך כתוב שם בקין? כן, אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, האם יכול להיות שהאדם הראשון של ספר בראשית, שאצלנו פגש יצורים קדומים? כתוב מפורש, והיה כל מוצאי יהרגני. ממי מפחד, תגיד לי? אז מה, שהתאומה שלו תהרוג אותו?
כן.
ויש בארץ נוד קדמת עדן. משמע שיש שם ציוויליזציה כבר. כן.
יש לי שתי שאלות עכשיו. אם יש הגבלה, איך יכול להיות הגבלה בין דבר שהוא זמני לדבר שהוא מעל הזמן? ואם יש הגבלה, אז הרבנים כן צריך להיות מושג על הקטע הירוק.
אתה שואל ככה, איך יכול להיות הקבלה בין דבר רוחני לדבר גשמי? כן, ואם יש הקבלה, אז לרבנים צריך להיות מושג על הירוק, מה שנקרא שיש להם מושג ירוק. נכון. זאת אומרת, שיש, כן, הקבלה בין הרוחני לגשמי, זה כן, אנחנו יודעים, זה לא חדש. עכשיו, האם יש מושג לרבנים? הרבנים אין להם מושגים מדויקים, כלומר, על הרבנים אחת הוא אם תיאוריה מדעית א' היא נכונה, או תיאוריה ב' מדעית היא נכונה. רגע, יש פה כמה שאלות, רגע, אי אפשר... הרב נותן פתחון פה לנוצרים. האומרים שהכל אליגוריה בתורה. נו. שאלה זו כבר נשאלה בבראשית רבה על ידי משה רבנו, שכשהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה, תכתוב נעשה אדם, אמר לו ריבונו של עולם, אתה נותן פתחון פה למינים. נכון? מה זה המינים? זה כל הכתות הגנוסטיות והנוצריות שאמרו שנעשה, יש כמה אלוהויות וכמה חלקים באלוהות ודברים כאלה. אז אמר משה, אתה נותן פתחון פה למינים. נכון? אותה שאלה אתה שואל אותי. אז אתה שואל את השאלות של משה רבנו. ואני אענה לך את התשובות של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא, ככה מובא בראשית רבה, ענה למשה, הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. כן, בבקשה. תראה, יותר מזה. אתה יודע איך שהנוצרים מפרשים השם אלוהינו, השם אחד? הם מפרשים השם, אלוהינו, השם. זה שלושה. וכל זה אחד. זאת אומרת, אפילו הפסוק שמורה על הייחוד, אתה יכול לפרש אותו בתיאולוגיה של שילוש. אז מה, אז אנחנו נפחד? כן, בבקשה. כן, דבר.
נקודת מעבר לשמונה זה דחיית הביטים שם?
אני לא יודע, אני לא עוסק עכשיו בזה. טוב, כן.
אז למה המלבים צריך לפרש בראשית שיש אור
שנכבה, ועוד פעם זורם? למה המלבים... המלבים לא פרש כמו שפירשתי כאן.
לא,
אני לא המלבים. מה אתה רוצה ממני? אם הייתי המלבים, יכולת להקשות עליי מהפירוש שכתבתי. אבל אני לא המלבים, יש לי כמה הוכחות. כי הרי אם הייתי המלבים, הייתי צריך להיות מאוד מאוד זקן. כן, הלאה. מהי נקודת המפנה המדויקת שבה נברא אדם הראשון? אם ידוע לפי המדע על חיים אנושיים, לדוגמה, של 5,800 שנים לאחור, מדוע למנות דווקא 5,769? כי לפני 5,769 שנים, נכנסה הנשמה לתוך כותונת העור. מאותה שעה מתחילה ההיסטוריה האנושית.
אז האדם נוצר בדיוק בין השישי לשביעי, או נוצר
בין השישי? נדבר פה מה שכן, כתוב בתורה, שהנשמה ירדה, כן? גורש מגן עדן קוראים לזה. כן, אפשר לקרוא לזה כך. עכשיו, נשאלת שאלה, הרגע. אני רוצה לציין לאנשי האינטרנט שהיה מישהו ששאל שאלה שנשארה למטה למטה. טוב, נראה. עניין אחד לא מסתדר לי. אם כך, צריך היה להיכתב שאל תוך כותנות העור יצקו או הכניס השם את הנשמה, ולא ההפך. איך מיישבים זאת? אבל זה בדיוק מה שכתוב. ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו, כלומר לנשמות האלה, כותנות העור. ואיל בישן? לא היה משהו עוד לפני. עוד. זו. אז כל צדיק שנעשה לו נס בהכרח הוא, ראי, תרים עוד קצת, אם אפשר? הוא נכנס בגדר צדיק יסוד עולם? כן, ודאי, זו. בהחלט, צדיק יסוד עולם. תודה רבה, אנשי האינטרנט, עבדתם יפה הפעם. כן.
מסתכל האדם...
צריך לפרגן, אתם יודעים, זה יצא.
נראה שלבישו אותו כותנות אור, ונשווה אותו לאחד שמעבר לזמן, בירוק.
לא, לא. אם היית משווה את האדם הזה שנכנס לכותנות העור, תשווה אותו לאדם הקדמון, זה שעם הנבוט התארס ומשך בשערות, היית רואה משהו כמעט אותו דבר. אבל הוא כבר עם היכולת להתפתח. לייסד היסטוריה שלמה של דעת אלוהים וכו', מה שלפני כן לא היה. בסדר? אבל יש לציין, סתם כבר, אם זה מעניין אתכם כעובדות מדעיות, אנשי הפליאונטולוגיה טוענים שרק לפני 15,000 שנה בלבד, שזה ממש קצר ביחס לתולדות האדם הקדמון, רק לפני כ-15,000 שנה התחיל האדם לקבור מתים. כלומר שזה ראשית האינטואיציה של עולם רוחני. לפני כן לא קבור. למרות ש... מניחים שהאדם הקדמון הוא בן מיליון שנה, אבל הוא מבחינתנו עוד לא האדם, הוא סוג של בהמה מפותחת. אבל לפני 15,000 שנה התחיל לקבור מתים. האם זה אומר שהוא כבר ראוי להיות אותו אחד שיקלוט את הנשמה בקרבו? עוד לא. אבל זה כבר התקדמו.
אינטואיציה
נשמעתית? כן, ראשית אינטואיציה של... זה כמו שלמשל אתה רואה בבעלי חיים משהו שהוא אינטואיציה של האדם. כמו שראו חוקרי חיות שכשאין גשם, ביערות אפריקה, אז הקופים עושים איזשהו ריקוד. זה ראשית הדת. למרות שזה לא מנוסח בתור דת, וזה, אבל זה משהו. זה התחלה של התחלה. כן. מה?
אני מתפלל אבל שהיה מוות לפני החטא של האדם הראשון.
איך היה מוות לפני החטא אדם הראשון? מה, בתוך הטבע? כי הטבע הוא לא נצחי, מה אתה רוצה? זהו. טוב, בואו נמשיך. אני רואה שכבר נגמר השיעור. טוב, נמשיך בפעם הבאה. שלום.